פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת נשוא, שנת תשע"ד. אנחנו נמצאים בסייעתא דשמיא בראש חודש סיוון. אומרת לנו התורה בפרשת יתרו, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. היום, ראש חודש סיוון, לפני 3,326 שנה, הגיעו עם ישראל להר סיני. בדרך כלל, פרשת נשוא חלה לאחר חג השבועות, אבל השנה נקרא את פרשת נשוא לפני חג השבועות. אנחנו רוצים לעמוד על נקודה אחת קצרה, נזכיר רק רש"י אחד קצר בפרשת השבוע, ומשם נעסוק בסייעתא דשמיא בדבר הקשור לחג השבועות. אומרת התורה בפסוקים הקשורים לחנוכת המשכן, ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו, ויקדש אותו ואת כל כליו, ואת המזבח ואת כל כליו, וימשכם ויקדש אותם. אומר רש"י, כתוב בתורה ביום כלות ולא ביום כלות, ללמדך שיום הקמת המשכן היו ישראל ככלה הנכנסת לחופה. עם ישראל היו ביום הזה כמו כלה שנכנסת לחופה. מקור הדברים מופיע גם בתנחומה בפרשת נשוא. אומרים חז"ל, ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, אמר רבי יהושע דסכנין בשם רב לוי, כיום שנכנסה כלה לחופה עם החתן, לכך כתיב, ויהי ביום כלות. ראיתי באחד הספרים שמובא בשם הרב גשטטנר, זכר צדיק לברכה, שדיבר בשבע ברכות, שחל בפרשת נשוא, אז הוא אמר שהחתן והכלה חוגגים שבע ברכות, הכלה מסובבת את החתן שבע פעמים לפני החופה, לומדים את זה, כך הוא אמר, מהמשכן. משה רבינו הרים את המשכן ופירק אותו, הרים אותו ופירק אותו במשך שבעה ימים, עד שהמשכן עמד על עומדו. אמר ללמדך שמשכן, שבית עומד על עומדו, אחרי השבע ברכות, שבע ברכות הוא אומר, זה הזמנים של החגיגות, מתי הבניין עומד על עומדו, לאחר השבע ברכות. משה רבינו מקים את המשכן, מפרק אותו, והיא ביום השמיני, זה היום שבו נחנך המשכן, והנשיאים מתחילים להביא את הקורבנות. אומרים חז"ל, והיא ביום כלות משה, עם ישראל היו במצב הזה ככלה הנכנסת לחופה. בגמרא במסכת תענית, דף חוו, אומרים חז"ל על הפסוק, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, אומרים חז"ל, יום חתונתו זה מתן תורה, ויום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. ממילא דורשים חז"ל את מעמד הר סיני כיום החתונה שלנו. עם ישראל התחתן ביום הזה. יום חתונתו זה מעמד הר סיני. חז"ל, במדרש תנחומה בפרשת כי תישא, על הפסוק ויתן אל משה ככלותו, אמר רב לוי, אמר רבי שמעון מלקיש, מה הכלה הזאת מקושטת ב-24 מיני תכשיטים? כך תלמיד חכם צריך להיות פיקח וזריז ב-24 ספרים. מעמד הר סיני, כך מלמד אותנו השיטה המקובצת, היה מעין חופה שהקדוש ברוך הוא כביכול ניסה עם כנסת ישראל. אומר השיטה המקובצת, כאשר זוג ניסה ומקים את הבית, מברך המסדר קידושין, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. שואל השיטה המקובצת, איפה היה חופה וקידושין? מקדש עמו ישראל. כותב השיטה המקובצת שההר נכפה כפריסת חופה במתן תורה, שהיה הקידושין. מעמד הר סיני היה הקידושין שלנו. עם ישראל כביכול נישא עם הקדוש ברוך הוא. הזכרנו כבר כמה וכמה פעמים את דברי רב שלמה קלוגר בספרו האלף לך שלמה, שענייני החופה נלמדים ממעמד הר סיני. וכשהוא נשאל אם אפשר לשבת, לשבת בחופה, כותב רב שלמה קלוגר, איך אפשר לשבת בחופה כאשר את כל ענייני החופה לומדים ממעמד הר סיני, ובפסוק כתוב ויעמדו מרחוק, אז איך אפשר לשבת בחופה? האור החיים הקדוש בפרשת אמור, כשהוא מדבר על ענייני ספירת העומר, אומר האור החיים הקדוש, מדוע נצטווינו לספור שבע שבתות תמימות? אומר האור החיים, כמו שאישה ניתרת לבעלה לאחר שבעה ימים של ספירת נקיים, כך עם ישראל ספר שבעה נקיים כדי להגיע למעמד החופה עם הקדוש ברוך הוא נקיים. שואל האור החיים הקדוש, עד למה צריכים שבע שבתות? אומר האור החיים, לצד הפלגת הטומאה, היות והטומאה שעם ישראל השרוי בה מזוהמת מצרים, היו צריכים לנקות את עצמם בספירה של שבע שבתות, אבל הספירה היא כמו ספירה שאישה ניתרת לבעלה. דברי האור החיים הקדוש, מקור הדברים בדברי הזוהר. נמצאנו למדים, ורק נזכור את הנקודה הזאת, יום חתונתו זה מעמד הר סיני, זה יום החתונה שלנו. החתונה הזאת נערכה לפני 3,326 שנה, אז היה יום החתונה. בעזרת השם, יום רביעי הוא יום הנישואים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים לעמוד על הדברים האלה, לנסות לבאר את המשמעות שלהם, וננסה בעזרת השם לדלות כמה וכמה פנינים נפלאים מדברי רבותינו סביב החתונה הזו. כדי להגיע אל המקור שאנחנו רוצים לחתור להגיע אליו, אנחנו צריכים לעמוד על מנהג אחד מתוך מגוון המנהגים שיש לעם ישראל בחג השבועות. חג השבועות יש בו הרבה הרבה מנהגים, לא נעמוד על כולם. לפני כמה שנים עמדנו על המנהג לאכול מאכלי חלב, ולא נחזור על הדברים שאמרנו. היום אנחנו רוצים לעמוד על דברי רמה. אומר הרמו, סימן תו צדיק דלד, ונוהגים לשטוח עשבים בחג השבועות בבית הכנסת ובבתים. אומר הרמה, נוהגים לקשט את בית הכנסת ולקשט את הבתים בעשבים. מקורו של הרמה הוא במהריל. אומר המהריל, נוהגים להשטיח את רצפת בית הכנסת בבשמים של עשבים ובשושנים. המהריל כותב לא רק עשבים כמו שמביא הרמה, אלא נוהגים לשטוח בעשבים של בשמים ובשושנים. מה שכותב המהריל, לשמחת הרגל. אז כבר שואל עליו הספר כתר שם טוב, אם זה לשמחת הרגל, אז למה לא מקשטים את הבית גם בפסח וגם בסוכות? אז אני, לא היה כל כך קשה לי, כי בפסח אתה מקשט את זה במצות, יש לך מה לקשט, יש מספיק, אתה מביא סלרי הביתה, יש הרבה עלים שאתה מביא בחג הפסח. בחג הסוכות יש לך את הסכך, אז אתה בין כך מקשט אותו בעלים. חג השבועות אין בו כלום, אז המילה מקשט אותו בפרחים. אבל הוא אומר שיות ובשבועות לא כתוב שמחה, לכן כתוב לקשט את הבית בפרחים או בעשבים או בשושנים. בספר ברכי יוסף הוא שואל מה המקור למנהג הזה. מה המקור? הרמ"א כותב, אבל מאיפה הוא לקח את זה? המהר"יל כותב, מה המקור בחז"ל לרעיון הזה? הוא מביא דברי תרגום שני במגילת אסתר. אני לא אקרא את כל התרגום שני, כדאי פעם לקרוא אותו, כי הרבה ממנהגי ישראל נלקחים מהתרגום שני הזה. ידוע לכולם שהמן ניסה להסיט את אחשוורוש כנגד עם ישראל, ישנו עם מפוזר ומפורד מכל מדינות מלכותיך, ודתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה לא ניחם, מה שנקרא בשפה שלנו, מנסה להמריד את אחשוורוש כנגד היהודים. ובין הדברים שהוא אומר להם שם, כך מופיע, הוא אומר לאחשוורוש, תדע לך שעם ישראל, יש להם כל הזמן חגים, הם כל הזמן חוגגים, יש להם חגים רצופים אחד אחרי השני, והוא מונה את החגים שלהם ומה הם עושים בחגים, וקיימים לפני החג ואחרי החג. לפני החג הם מתכוננים ואחרי החג הם עייפים. הוא מביא כל מיני דברי בלע על עם ישראל, והוא מונה שם רשימה שלמה של דברים שעם ישראל עושה, והרבה הרבה ממנהגי חזה, מנהגי עם ישראל, נלקח משם. הוא מביא דברים, כפי שידוע לכולם, המן היה עבד אצל מרדכי, ואם הוא היה עבד אצל מרדכי, אז הוא ידע את כל המנהגים שעם ישראל נוהג, כי אם מרדכי היה אחד מחברי הסנהדרין, אז הם אלו ידע את כל המנהגים, וכל המנהגים לפרטי פרטים, וחלק גדול מהמנהגים כתובים שם. אני מקריא מה הוא אומר. בירח סיוון, תרי יום מן תבין אבדין בי. בחודש סיוון יש להם שני ימים טובים. זה חוץ על הארץ, אז זה לא רק יום אחד, זה שני ימים. אלין לבית כנישהון, הם הולכים לבית הכנסת, וקרין יתי יומא דעצרת. הם קוראים לזה חג העצרת. וסלקין לאיגר בית אלוהון, הם עולים על גג בית הכנסת, ושדיין חיזורי ותפוחין ומלקטין יתון. הם מפזרים על גג בית הכנסת שושנים ותפוחים ומלקטים אותם. טוב. דבר ראשון, קיבלנו מקור. אומר המן הרשע, האם יש להם יומיים בחג, בחודש סיוון יש להם חג, לחג הזה קוראים עצרת, הם מפזרים על הגג שושנים ותפוחים. כמובן שאין מה לפזר על הגג, אני מבין שהמן לא התכוון שעולים על הגג לפזר, אם אני מבין נכון מה שהמן אומר, הוא אומר שמקשטים את התקרה, זה מה שהוא מתכוון. הכל הם מפזרים את הגג על הגג, הכוונה על תקרת בית הכנסת, לא שעולים לגג, מה יש לעלות לגג ולפזר שם שושנים. אין למישהו מעל הגג, אף אחד לא מתפלל על הגג ואין מה לחפש בגג. אבל אני מבין שזה הרעיון שרוצה המן לומר. טוב, השאלה היא למה מפזרים דווקא שושנים ותפוחים? החתם סופר בדרשות שלו, בדרשה לחג השבועות שנת תף קוף סמך ב', כותב, ומה הטעם שנוהגים לפזר בבית הכנסת דברים המריחים ריח טוב ביום טוב? למה נוהגים לפזר ביום טוב של חג השבועות דברים המריחים? ומה שאמרו בחז"ל דף פ"ח על הפסוק כתפוח בעצי היער. למה נמשלו ישראל לתפוח? לומר לך. מה תפוח זה פריו קודם לעליו, אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע. כמו תפוח, הפרי גודל לפני העלים, ככה עם ישראל הקדימו נעשה לנשמע. אומר שם תוספות, אין תפוח כזה. לא דלישס, ולא גרנד, ולא סמית, ולא חרמון, אין תפוח כזה שגודל קודם כל הפרי ורק לאחר מכן העלים. מה שהגמרא מתכוונת, אומר תוספות, היא מתכוונת לאתרוג. אתרוג גם כן. אין מצב כזה שהפרי יוצא לפני העלים. אלא מה? אתרוג הוא המין היחיד מכל הפירות שדר באילנו משנה לשנה. הוא נשאר על האילן משנה שעברה. אם למשל השנה בחודש תשרי, סוחר אתרוגים, רואה שהאתרוג שוקל בסך הכל 20 גרם, אין לו מה להוריד אותו. אי אפשר לברך עליו. אז מה הוא עושה? הוא משאיר אותו על העץ. ובעזרת השם הוא יבוא השנה בחודש אלול, לקטוף את האתרוג, האתרוג כבר שוקל 600 גרם, 500 גרם, את כל אתרוג כבר מלא. כשהתחילו הפרחים הראשונים לצאת באתרוג, הם פוגשים על האילנות את הפירות שנשארו על העץ משנה שעברה. ולכן אומרים חז"ל, פרי עץ הדר, הדר באילנו משנה לשנה. האתרוג עובר את כל תקופות השנה, את החורף, את הקיץ, את הסתיו, את האביב, הוא יכול להישאר על העץ בכל ארבע תקופות השנה. אם ככה אומר תוספות, כתפוח בעצי היער, עם ישראל הקדים נעשה ונשמע, הכוונה לאתרוג, שפריו קודם לעליו, הפרי נמצא על העץ לפני העלים. אותו דבר, מתרגמינן, התרגום של הפסוק בשיר השירים, וריח אפך כתפוחים, כריחה דאתרוגה. רואים שהכינוי של חז"ל לאתרוג הוא תפוח. בגמרא במסכת תענית, בדף כ"ט, אומרת הגמרא על הפסוק וירח את ריח בגדיו, אומרים חז"ל, בשעה שיצחק בא לברך את יעקב אבינו, הריח את הבגדים שלו. שואלים חז"ל, איזה ריח הוא הריח? אומרים חז"ל, ריח של חקל תפוחים. ריח של חקל תפוחים. אומר שם תוספות, הכוונה לריח של אתרוגים. כך אומר שם תוספות, גם בגמרא, במסכת תענית, בדף כ"ט. אומר החתם סופר, לכן נוהגים לפזר ריח טוב בבית הכנסת, לכן נוהגים לפזר תפוחים, מה שאומר המן, הכוונה לא לתפוחים, אלא לאתרוגים. לאתרוגים יש ריח טוב, ושמים אותו בבית הכנסת כאות לריח טוב שהיה במעמד הר סיני. עד כאן הדברים שכותב החתם סופר. חשבתי להוסיף על דבריו, ואני מקווה שאני לא טועה, ידוע לכולם שבשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה על האילנות להוציא טעם העץ וטעם הפרי שווה, כל האילנות שינו מציוויו של הקדוש ברוך הוא, ולא עשו מה שהקדוש ברוך הוא אמר. החזקוני אומר שהיה לאילנות חשבון למה הם עשו את זה. למה? הם אמרו, אם אנחנו נעשה טעם העץ וטעם הפרי שווה, מה תהיה התוצאה? שבני האדם יאכלו את הגזעים במקום לאכול את הפרי. למה לבהמה לטפס למעלה כשהיא יכולה לאכול את הגזע והגזע אותו טעם? יאכלו את הגזע והפירות לא ישרדו. אמרו, אנחנו נשנה מציוויו של הקדוש ברוך הוא, נעשה עץ שונה ופרי שונה, שיתאכלו את הפירות ולא יאכלו את העצים. אומרים חז"ל, העץ היחיד שלא שינה מציוויו של הקדוש ברוך הוא, זה האתרוג. כך אומרים חז"ל, שנאמר, ולקחתם לכם פרי עץ הדר. אומרים חז"ל, מה זה פרי עץ הדר? פרי שטעם עצו וטעם פריו שווה. יוצא, שאם אנחנו שואלים, החטא הראשון בבריאה, מתי היה? ביום שלישי. כאשר העצים שינו מציוויו של הקדוש ברוך הוא. העץ היחיד שלא שינה מציוויו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא? עץ האתרוג. אם עץ האתרוג הוא היחיד שלא שינה מציוויו של הקדוש ברוך הוא, אז יוצא שהאתרוג הוא העץ היחיד שאמר נעשה ונשמע. הוא היחיד שקיבל את ציוויו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא עשה חשבון. אם הוא לא עשה חשבון, לכן אולי לזה מתכוון המן, שקישטו את בית הכנסת באתרוגים. הוא אומר תפוחים, אבל אין הכוונה לתפוחים, אלא הכוונה לאתרוגים. והאתרוגים הללו הכוונה שמקשטים דווקא איתם, כי הם הראשונים שעשו בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם, ולא שינו מציוויו של הבורא יתברך. במדרש רבה, בשיר השירים פרק ב', חלק מהדעות שמובא במדרש, שאכן כן הכוונה לתפוחים. מי שירצה יעיין שם במדרש, אני אקריא שתי דעות במדרש, כאשר כל דעה מובאת פעמיים בשני וריאציות. רב אחא בר זעירא אמר, התפוח הזה ניצוק קודם לעליו, כך ישראל במצרים הקדימו אמונה לשמיעה, שנאמר ויאמן העם וישמעו כי פקד השם. רב אחא בר זעירא אמר עוד דעה, מה התפוח הזה ניצוק קודם לעליו, כך ישראל הקדימו עשייה לשמיעה, שנאמר נעשה ונשמע. עד כאן אפשר לחבר את זה גם על אתרוג, זה הולך גם על אתרוג, לא רק על תפוח. אבל הדעה הבאה היא חייבת להיות דווקא על תפוח. למה? רבי עזריה אמר שני דברים. מה התפוח הזה אינו גומר פירותיו אלא בסיוון, כך לא ניתנו, נתנו ישראל ריח טוב אלא בסיוון. האתרוגים לא נותנים ריח טוב בסיוון. האתרוגים עדיין לא מגיעים לבשלות שלהם בסיוון. תפוחים כן. עונה תחילת התפוחים מתחיל עכשיו בחודש סיוון. זה העונה שמתחילים לצאת הפירות החדשים. רב עזריה אמר, מה התפוח הזה? משעה שמוציא ניצו ועד שגומר פירותיו 50 יום, כך משעה שיצאו ישראל ממצרים ועד שקיבלו את התורה 50 יום. ומתי קיבלו אותה? בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. הבנו מה זה תפוחים, הבנו מה זה אתרוגים, אנחנו רוצים ללכת אל העניין של השושנים. המן אומר, גם פזרו, גם תפוחים וגם שושנים. מה המקור לשושנים? אומר הספר קמח סולת, שמעתי שמח לשושנים ופרחים בעצרת. מה קרה? משום דעית בגמרא במסכת שבת דף פחת. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא כל העולם כולו בריח בסמים. בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר את עשרת הדיברות, אומרת הגמרא, כל העולם כולו נתמלא בריח. שואלת הגמרא, וכיוון שבדיבור ראשון נתמלא העולם בריח, דיבור השני, למה צריך עוד פעם ריח? אומרים חז"ל, הוציא הקדוש ברוך הוא רוח מאוצרותיו, והיה מעביר ראשון ראשון, שנאמר, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. אל תקריא שושנים, אלא ששונים. זה חזר על עצמו, כל דיברה פיזר הקדוש ברוך הוא ריח בעולם. איזה ריח? חז"ל מביאים את הפסוק, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. אם ככה, הסמל לריח שהיה במעמד הר סיני, היה ריח של שושנים. אם זה היה ריח של שושנים, לכן אומר לנו המן, שהמנהג שהיה אצל מרדכי בבית הכנסת, לשטוח בבית הכנסת תפוחים ושושנים. רבי חיים פלאג'י, בספר מועד לכל חי, מביא ראיה בדרך הדרוש. הוא לא מביא את זה שהמן אמר שעל הגג היו שוטחים תפוחים ושושנים. כותב אצל רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי, וכל המרבה בשושנים בחג השבועות, הרי זה משובח. מה שאתה שם יותר שושנים, הרי זה משובח. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר מצאתי, אומר רבי חיים פלאג'י. פעמיים במגילת אסתר, והדת ניתנה בשושן, ונאמר ותינתן דת בשושן. אל תקריא בשושן, אומר רבי חיים פלאג'י, אלא בשושן. והדת ניתנה, זו קבלת התורה. והדת ניתנה, אומר רבי חיים פלאג'י, על ידי שושנים. ולכן כל המרבה בשושנים, אומר רבי חיים פלאג'י, הרי זה משובח. הספר בני יששכר, חודש סיוון, מאמר ד' אות ז', מביא דברי מדרש שמופיע פעמיים, אחד בויקרא רבה פרשה כ' ג' והשני בשיר השירים, פרק ב', אומר המדרש, על הפסוק כשושנה בין החוכים. רבי עזריה בשם רבי יהודה ברבי סימון אמר, משל למלך שהיה לו פרדס נטוע שורה של תאנים, שורה של גפנים, שורה של רימונים, שורה של תפוחים. הוא מסרן לאריס, הוא מסר את השדי לאריס שלעבוד עליהם. הלך אותו אריס והשאיר את השדה בלי לטפל בו, והעלה השדה חוכים, קוצים ותרדרים. בא המלך כעבור זמן והציץ בשדה לראות מה יעשה בו, הוא מצא אותו מלא קוצים ודרדרים, הביא קצצים לקוצצו, הביא כאלה שמומחים לכסח שדות, להוריד את השדה. כשבאו הקצצים, ראה בתוך השדה ורד אחד, שושנה אחת של ורד, נטלה והריח בו, ושבה נפשו עליו. הוא לקח את השושנה, הריח אותה, איזה ריח טוב, וחזר לו המצב רוח. אמר המלך, בשביל שושנה זו, ינצל כל הפרדס. בשביל השושנה הזאת אני דואג שהפרדס הזה יישאר חי. כך, מה הנמשל? כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל. בריאת העולם בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית. לאחר 26 דורות, מאדם ועד נוח 10 דורות, מנוח ועד אברהם 10 דורות, מאברהם עד משה 6 דורות. לאחר 26 דורות, הציץ הקדוש ברוך הוא לדם מה עשה, ומצאו מלא מים במים. אמר הקדוש ברוך הוא, שטפתי את העולם בדור אנוש במים, דור המבול שטפתי אותו במים. כל העולם ממתין לשישי בסיוון, שנאמר ואי ערב ואי בוקר יום השישי, יקבלו את התורה טוב אם לא. כיוון שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אומר המדרש, נטל הקדוש ברוך הוא את אותה ששנה של ורד, אלו ישראל, והריחה. מתי זה היה? בשעה שנטל להם עשרת הדיברות, ושבה נפשו עליו. בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, בשביל שושנה זו ינצל הפרדס, בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם כולו. עד כאן דברי המדרש. יוצא שכל מה שנמשלו ישראל במעמד הר סיני על פי המדרש הזה, נמשלו לשושנה. אותו דבר אומרים חז"ל, כשהקדוש ברוך הוא רצה לקצוץ את הפרדס שהעולם, על מה העולם הזה ניצל? בזכות השושנה אלו ישראל. לכן אומר לנו המן, שנהגו בימי מרדכי לשטוח שושנים ותפוחים. פירוש יפה נוסף מופיע בשו"ת יפה ללב, ומבוסס על דברי גמרא במסכת סנהדרין בדף ל"ז. שאל מין אחד, שאל את רב כהנא, אמריתו נידה שרי ליחודי בהדה גברה, לאישה נידה מותר לשהות בבית אחד עם בעלה? שאל המין, איך זה יכול להיות? אש בנאורת ואינה מהבהבת? איך יכול להיות דבר כזה? אדם בשיא כוחו יכול להתאפק, יכול לגדור את עצמו. אמר לו רב כהנא, התורה העידה עלינו סוגה בשושנים. סוגה זה מלשון סייג, אנחנו גודרים את עצמנו עם שושנים. אומרים המפרשים, שושנים אדם רוצה להריח. אותו דבר אדם רוצה לקיים את המצווה, אבל אם קודם כאשר אסור לו, אז הוא גודר את עצמו. אנחנו גודרים את עצמנו, למרות שזה שושנים, אנחנו גודרים את עצמנו. במדרש בשיר השירים רבה, פרשה זין, מביאים דרשה אחרת, חז"ל, על אותו פסוק. אומרים חז"ל, סוגה בשושנים, אלה דברי תורה שהם רכים כשושנים. אמר רב לוי, בנוהג שבעולם אדם נושא אישה, בין 30 או בין 40 שנה, מוציא יציאותיו, מדפיס הזמנות, מזמין חתונה, אולם, תזמורת, צלם, מסריט, הכל זה עולה הון עתק, הון עתק עולים הדברים האלה. ברוך השם, זוכה להקים את הבית, לוקח את אשתו הביתה, נגמרה החתונה, 3:00 לפנות בוקר. מגיע הביתה, והיא אומרת לו, כשושנה אדומה ראיתי, והוא פורש ממנה מיד. אומר המדרש, מי גרם לו? כותל ברזל יש ביניהם, עמוד ברזל יש ביניהם, נחש נשכו, הקרב הקרב הקצו, אלא דברי תורה שהם רכים כשושנים, שנאמר, ולאישה בנידה טומאתה לא תקרב. וכן אומר המדרש, מי שהביאו לו תמחוי של חתיכות בשר, בן אדם בא, היה רעב מאוד, הביאו לו חתיכות בשר לאכול, בא אל אחד, אומר לו, אל תאכל, זה עם חלב. הוא משך ידו ולא טעם. מי גרם לו שלא איתם, שואל המדרש? נחש נשכו, הקרב הקצו. אלא דברי תורה שהם רכים כשושנים, שנאמר כל חלב וכל דם לא תאכלו. רש"י מביא משל נוסף, אומר רש"י בשיר השירים. משל לאדם שהיה מהלך בדרך, רצה לאכול משהו, היה רעב. רואה תאנים בשלות, רוצה לקטוף אחד. בא אחד אומר לו, זה של ישראל, זה של יהודי. הוא עוזב את היד. מי הקץ אותו, נחש הקצו, הקרב הקצו, אלא דברי תורה שהם רכים כשושנים. השבוע כשאמרתי את הדברים האלה באחד השיעורים, ניגש אל היהודי, אומר, אני רוצה לספר לך סיפור שאני מכיר אותו מקרוב. יש לו קרובת משפחה דיאטנית, יש מקצוע כזה, דיאטנית. הם מלמדים אנשים איך לאכול מסודר ובריא. שיש כזה עבודה, וכנראה שיש הרבה אנשים שצריכים את זה, כי זה דבר נצרך כנראה. טוב, אז הוא אומר שהקרובת משפחה שלו עובדת בזה בשכונה בארצות הברית. הוא אמר לי את שם השכונה, אם אני לא טועה, אמר לי פלטבוש, אבל אני לא יכול להתחייב, זה לא כל כך נפקא מינה. היא יש לה דיאטנית, זה ברוך השם מתפרנסת בכבוד. הוא אומר, יום אחד הגיעה אליה אישה אחת, היא רוצה להירשם, להתחיל לעשות דיאטה. כשאתה מתחיל לעשות דיאטה, אתה עולה על משקל. בקיצור, אין מקום במשקל כדי להגיע. המשקל מגיע, אני יודע, עד 130 קילו, עד בפאונד זה כנראה קצת אחרת, אבל בשקל אין במשקל, כמו שאומרים, נא לעלות אחד-אחד. בקיצור, אין מקום במשקל, לא מגיע. שואלת אותה הדיאטנית, תגידי, אין לי פה משקל, יש לי ארק עד 150 קילו. כמה? אומרת, מה שנשקלתי פעם אחרונה, ב-180 קילו. כנראה נשקלה במקום של מסעיות, בקיצור. 180 קילו, נשקלה, בקיצור, אומרת לה הדיאטנית, מה? 180 קילו? בשביל מה? מה את באה אליי? טיפול. הטיפול שלך זה נראה לי טיפול 10-20 שנה הקרובות. זה לא בשבילך, אומרת, לכי לרופא, תעשי, קוראים לזה קיצור קיבה, ושלום, לא, היא לא הולכת לניתוח בשום פנים ואופן, אמא שלה מתה בניתוח, זה, היא לא מוכנה. היא לא מוכנה, היא רוצה דיאטה. את רוצה לבריאות, אני אכין לך דיאטה, אבל זה לא בשבילך, כי צריך ללכת הרבה. את במשקל הזה לא יכולה ללכת, תלכי קילומטר, תלכי חופש 3 ימים אחר כך. זה לא בשבילך כל הפרויקט הזה, לכי לניתוח, לא, היא רוצה. רצונו של האדם זהו כבודו, בייחוד אם זה הפרנסה של הדיאטנים, למה שלא תסכים? בקיצור, לקחה אותה לטיפול. במשך שנתיים ירדה האישה ב-60 קילו. 60 קילו. בן אדם אחד ירד מהאוטובוס. 60 קילו. 60 קילו ירד, ברוך השם, היה הסכם, כך הוא מספר לי, היה הסכם בין הדיאטנית לבין כל המטופלים שלה. כאשר יש לכם בולמוס של אכילה, אדם שנמצא בדיאטה, לפעמים תוקף אותו בולמוס. כשהוא לבד בבית, אז הוא הורש לו את האוכל שלו, הוא אוכל את החסה, את הגזר, את הטונה, וזה מה שהוא אוכל, וזהו. הוא לא מכניס הביתה שום דבר, אז אין לו שום בעיות. אבל כשהוא יוצא לרחוב, או כשהוא מגיע לחתונה, ויושב מול שמה כולם, וכולם לא עשים ברוך השם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. הוא לא יכול לאכול שום דבר, רק להסתכל על החיים שאוכלים. אז לפעמים מתחילים המיצים של הקיבה להתרומם, ואין לך מרעב, ואתה מתחיל לאכול, אוכל דברים, ואתה מתחיל לעבור על כל חוקי הדיאטה. אז היא עשתה איתה הסכם עם כל אחד שמגיע לשם, שמרתה שתוקף אותו בולמוס, להתקשר אליה. להתקשר, אז היא אומרת, בוא, ביחד ננתח מה אפשר לטרוף, מה אי אפשר לטרוף. ביחד, תגידי מה אתה רואה בבר, נגיד זה כן, זה לא, ככה נגיע לתכנון, נגיע לזה פשרה. קיצור, חלפו שנתיים, ירדה 60 קילו הגברת, ברוך השם, בשעה טובה ומוצלחת. יום אחד, ערב חג השבועות, כהשתה, ערב חג השבועות, היה נהוג בבית הכנסת שלהם בשכונה לעשות מעמד של כאיש אחד בלב אחד. כל בית הכנסת נשאר אחרי התפילה, היה שחרית ב-8 עד 11, ב-11 עושים ארוחה חלבית, סעודה חלבית, כל המתפללי בית הכנסת על כל המשפחות כולם סועדים סעודת בוקר חלבית, ואחרי זה כל אחד הולך הביתה, ואחרי צהריים יאכל סעודה בשרית. היא אותה אישה, שברוך השם השילה 60 קילו ממשקלה, קיבלה מינוי לסדר את האירוע. לסדר את האירוע צריכים לאסוף את כל האוכל מכל אלה שעשו את האוכל, מביאים את זה לבית הכנסת, עורכים את זה ערב חג השבועות, היא מאוספת מכולם את כל המעדנים, בלינצ'ס ועוגות גבינה, ואני יודע מה, כל הדברים הטובים ברוך השם, עוגות קצפת עם דובדבנים מלמעלה, בקיצור, פיין. הכל נמצא בתוך האוטו שלה, והיא בדרך לבית הכנסת. אומרת, באמצע הדרך נתקפה בבולמוס. אבל בולמוס, כמו שהגמרה מביאה, אתה לא רואה, אתה נהיה לך שחור בעיניים, היא הבינה שאם היא לא טורפת עכשיו איזה מגש אחד של קרם שנית, או איזה עוגה אחת של קצפת, היא פשוט נכנסת באיזה עץ. הכל נהיה לה שחור בעיניים. היא כל כך רצתה לאכול, היא אומרת, שהיא רצתה לבלוע את האוטו עם המנוע. ככה, תאווה לאוכל היה לה. השם ירחם. אבל יש כלל, צריכים להתקשר קודם לדיאטנית. היא מתקשרת לדיאטנית, יש 1-800, מוקד חירום, 24 שעות ביממה, חוץ משבתות וחגים, אומרת, תשמעי, אני באמצע הייווי, אני מדרך לבית הכנסת, עם אוטו מלא באוגות גבינה, אני חייבת לטרוף אוגה אחת, אחרת אני מתה כאן במקום. למה לך, שנתיים, 60 קילו, אל תרסי, תקנצי לחנות ירקות, תקני שתי מלפפון, גזר אחד, תאכלי, אומרת, גזר תשאירי לראש השנה. כרגע אני הולכת לטרוף מגש גבינה, עזבי אותי מכל הדיבורים. טוב, היא אומרת לה, תנסי בכל זאת, כדי שלא תאכלי הרבה, תדחפי קודם שתי מלפפונים, אז יהיה קצת יותר מלא, לא, עזבי אותי, לא מלפפונים, לא שום דבר. אני, חבל, היא אומרת לה, שנתיים, הורדת כל כך יפה, תדעי לך, המשבר הזה יכול לחזור בחזרה, את חוזרת בחזרה, וכאשר חוזרים זה לא 180 קילו. אם את עולה בן פורת יוסף, את עוברת את ה-200, אין שום בעיה, ברגע קצר מאוד. חבל, אומרת, השקעת כל כך הרבה. לא, אני לא יכולה, לא יכולה. טוב, בקיצור, הבינה שאין, נגמר, סגרה את הטלפון, האישה הזאת עצרה את הרכב, אומרת, רגע, באמת, אני הולכת עכשיו להרוס מפעל של שנתיים, הכל בשביל חתיכת קרם שנית, ההוגה הזאת, עצרה את האוטו, נכנס לחנות מקולת, ביקשה חבילה של נקניק, חבילה של נקניק, הכניסה ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו, אכלה פרוסה אחת של נקניק, וברגע אחד כל התאווה שלה להוגות נגמר. מי קבע? מי עשה את זה? סוגו בשישני. כל מן היה לה תאווה לאכול לאכול. חתיכה של נקניק בשרי, נגמר לה כל התאווה של האוכל. זה נקרא סוגו בשישני. בן אדם, תאווה, אבל אם הקדוש ברוך הוא אמר, לא תבשר גדי בחלב אמו, איסור אכילה של בוסר בכל אור, ברגע אחד זה נקרא סוגו בשישני. אומר לנו הספר יפה ללב, עם ישראל נקרא בשם סוגו בשישני, בעקבות המצוות שקיבלנו במעמד הר סיני, לכן מקשטים את בית הכנסת בשושנים. ישנם עוד כמה סיבות לקישוט בשושנים, רק נאמר אותם, ובזה נסכם את העניין. במדרש תלפיות, הוא מביא דבר נפלא ביותר. כתוב, בעל שך הקדוש, כתוב בתורה בפרשת ויצא, וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה. מתי זה היה? אומר העל שלך הקדוש בערב חג השבועות, כי כתוב בתרגום יונוס בן עוזיאל, כתוב ועזל ראובן ביום דסיוון בימי חצד חיטין, זה היה בימי חודש סיוון, כותב העל שלך הקדוש, חג השבועות הוא ימי קציר חיטין, שנאמר, וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטין, זמן קציר החיטין הוא חג השבועות. אומר המדרש תלפיות בשם העל שלך, היום שבו הלך ראובן, היה ערב חג השבועות. הוא חוזר הביתה עם דודאים. ידוע לכולם מה שכתוב בספר צרור המור, שהדודאים, מי שעוקר אותם ממקומם, מת במקום. כך כתוב בספר צרור המור. אז איך יכול להיות שראובן הביא הביתה דודאים? אומר הספר צרור המור, ראובן קשר את החמור לעץ דודאים. הוא לא ידע שזה עץ דודאים. הוא קשר את החמור והלך. החמור רצה ללכת לאכול משהו, הלך, עקר את הדודאים ממקומם, וברגע שהוא עקר את הדודאים ממקומם, מת החמור. מת החמור. ראובן חוזר, רואה חמור מת עם עץ עקור. אז הוא אומר, זה כנראה עץ דודאים, שמי שעוקר אותו מת. לקח את העץ לאמא שלו, ואמר לאמא שלו, הנה, זה עץ דודאים. החמור מת. אומר צרור המור, זה מה שכתוב בפרשת ויחי, יששכר חמור גרם. הרי מהדודאים האלה, נתנה רחל, לאמנו לרחל, מהדודאים האלה נולד יששכר. יששכר נולד בזכות מה? בזכות שהחמור מת. יששכר, חמור גרם. זה שהחמור מת, מזה ידע ראובן, שזה עצים של דודאים, ולכן הוא הביא לאמא שלו. כך כותב הספר צרור המור. אומר הספר, מדרש תלפיות, דבר נפלא ביותר. על שך הקדוש כותב, שראובן הלך בימי קציר חיטים, זה היה ערב חג השבועות. אם זה היה בערך חג השבועות, יוצא שלאה אמנו התעברה בליל חג השבועות. מי נולד? יששכר נולד. יששכר הוא עמוד התורה שבשבטים. אם הוא עמוד התורה שבשבטים, והדודאים כותב על שכה, כותב על מדרש תלפיות, הוא ממין השושנים, לכן נוהגו לתלות בבית הכנסת שושנים בליל חג השבועות, כנגד העניין הזה, לסמל את לידתו של יששכר עמוד התורה בחג השבועות. סיכמנו את העניין של העניין של השושנים, ואנחנו רוצים בעזרת השם ללכת למנהג נוסף. הבאנו את דברי הרמה. הרמה לא כותב שצריך למשטוח שושנים. הרמה כותב שנוהגים לשטוח בבית הכנסת עשבים. זה מה שהוא אומר. המהריל מוסיף עשבים שיש להם בוסם ושושנים. הרמה מביא רק עשבים. זה מה שהוא מביא. אומר הלבוש, למה מקשטים בבית הכנסת בעשבים? ונוהגים לשטוח עשבים ביום טוב דשבועות בבית הכנסת ובבתים, זכר לשמחת מתן תורה, שהיו עשבים סביב הר סיני. מאיפה יודעים שהיה סביב הר סיני? בהר סיני היה עשבים, שנאמר גם הצון והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. שמע מינה, זה היה שם מראה. הר סיני זה המקום שהיה בו מראה. ידוע לכולם שבשעה שמשה רבינו הלך לראות את הצון של יתרו, איפה הוא הגיע? כתוב, וינהג את הצון אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוקים חורבה. אומר התרגום יונסון בן עוזיאל, אתר שפר ראיה, המקום הזה היה טוב מאוד למראה. החזקוני אומר שהמרחק בין מדיין להר סיני הוא 3 ימים, ומשה רבינו הלך עד לשם. למה? כי המראה שם טוב. אומר אברבנאל, ובכל המדבר היה חרבה, שום דבר לא צמח, ורק אצל הר סיני היה מראה טוב לצון. על פי זה אומר הרב מרדכי בנט, שנהגו לשטוח בבית הכנסת עשבים, לזכר לזה, שתחילת שליחותו של משה רבינו היה בבואם של הצון לאכול מראה בהר סיני, ולכן נוהגים לשטוח עשבים בבית הכנסת.
אבל היה
מה?
היה דבנים.
כן. מה היה שם? לא הבנתי. אז מה, איפה כתוב שלא היה שם עשבים? לא הבנתי. נו, אז מה, מה קרה בהר גבנונים? מה קרה בהר גבנונים? היה גבינה על ההר, גבינה? לא שמעתי שהיה גבינה על ההר. לא מצאנו. איזה גבינה היה? גם כתוב. לא מצאנו, לא מצאנו. כתוב הר גבנונים, כתוב חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר לכל ההרים, לכולכם יש גיבנת. זה מה שכתוב. הרים גבנונים, ההר חמד אלוקים לשבטו, לכולכם יש גיבנת. אבל לא כתוב שהיה להם גבינה, זה עוד לא מצאתי. טוב, בכל אופן, אומרים לנו רבותינו, שהשטיחה של העשבים למה היא באה? כי הר סיני היה עם עשבים, לכן נאמר גם הצון והבקר על יראו אל מול ההר ההוא, כי הם רצו לקראת ההר כדי לזכור את מעמד הר סיני, שהם מותר בעשבים, לכן מאתרים את בית הכנסת בעשבים. מרדכי בנט כותב שהסיבה היא בגלל שתחילת שליחותו של משה רבינו, הקדוש ברוך הוא הטיל עליו בהר סיני, כשהוא הגיע עם הצון לראות את הצון שלו. רעיון נוסף שמביאים רבותינו, כך מופיע בתורה שלמה, בפרשת יתרו, כתוב, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני, וביום השלישי נבראו התשעים כידוע, הילנות והתשעים. בזכר לזה שנאמר בתורה, ויאמר אלוקים תדשי הארץ דשא, לכן שוטחים עשבים בבית המדרש. בספר מילין חדתין הוא מביא את דברי החידושי הערים. טעם ורמז נוסף לשטיחת העשבים, וזכר למה שנעשה למשה באותו יום. דאיתא בגמרא במסכת סוטה, בדף י"ב עמוד ב', משה רבינו נולד בזין באדר, ותצפנהו 3 ירחים, עד מתי? עד ו' בחודש סיוון, ובחודש סיוון אמא שלו שמה אותו בתוך התיבה, בתוך היאור. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה, ילכה ביום זה, ולכן משה רבינו ניצל, ואז ותשם אותו בסוף על שפת היאור, ולזכר זה שנעשה למשה רבינו הנס בשישה בסיוון, ששמו אותו בסוף, שוטחים עשבים ביום זה, דוגמת הסוף של שפת היאור. כך מביא הספר מילין חדתין בשם החידושי ערים. בספר מטעמים הוא רוצה להוסיף שזה גם המקור לאכילת גבינה בחג השבועות, לא בגלל הרים גבנונים, אלא בגלל שבאותו יום כשהוציאה בת פרו את משה רבינו מהיאור, היא הלכה וסובבה אותו אצל כל המניקות וניסתה להניק אותו, והוא לא רצה לנק מאף אישה מצרית, ובסוף הביאה אותה לאימא שלו, הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, זכר לזה שמשה רבינו לא רצה לאכול ממנקת שאינן היהודיה, לכן אנחנו אוכלים מאכלי גבינה, כך מביא הספר מתמים לאור מה שמביא המילין חדתין בשם החידושי ערים. מלבד כל הרעיונות האלה, ישנו מנהג נוסף, ובזה נסיים את סדרת המנהגים מסביב לפרחים. בכמה וכמה מפרשים, כתוב שנוהגים לשים אילנות בבית הכנסת. אומר המגן אברהם, אור החיים סימן תף צדי ג', נוהגים להעמיד ענפי אילנות בבית הכנסת. אומר המגן אברהם, למה? ונראה לי הטעם שיזכרו שבעצרת נידונים על פירות האילן והתפללו עליהם. בעצרת נידונים על פירות האילן, מראה במסרת ראש השנה, עכשיו למדו אותה, בארבעה פרקים העולם נידון, בשבועות על התבועה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם מורים לפניו כבני מרון, ובחג הסוכות נידנים על המים. אנחנו לא עושים שום פעולה בחג השבועות. לא מתפללים לו על הטל, כמו שעושים בפסח, ולא על הגשם, כמו בסוכות. אז איך נזכור שבחג העצרת נידונים על המים? לכן מעמידים אילנות כדי לעורר רחמי שמיים, שהקדוש ברוך הוא ימציא לנו שפע של פירות בשנה זו, ביות ונידונים על פירות האילן, לשנה הבאה לנו טובה, לכן מבקשים, מעמידים את האילנות בבתי הכנסיות. טוב, רעיון נוסף מופיע בספר זיכרון אשר, היות וכל המזמור, כל השם על המים, שנאמר בעזרת השם, מחר בקבלת שבת, הבו להשם בני אלים, שם במזמור הזה, אומרים חז"ל, כל המזמור הזה נאמר על מעמד הר סיני, ושם נאמר, כל השם שובר ארזים. כדי לציין את שבירת הארזים במעמד הר סיני, שמים אילנות שהם שוברים אותם ומעמידים אותם בבתי הכנסיות. ליקטנו אם ככה את כל המנהגים, לשטוח אילנות, לשטוח פרחים, לשטוח שושנים, עשבים, והדבר הנוסף זה תפוחים או אתרוגים. טוב, לאחר כל ההקדמה הזאת אפשר להתחיל את השיעור. בעוד ארבעה חודשים מהיום יהיה בעזרת השם ראש השנה. אנחנו שני רבעונים, שני שלישים מהשנה מאחרינו. היום אנחנו נכנסים בסייעתא דשמיא לשליש האחרון של השנה. בתפילת המוסף של ראש השנה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשה, תקע בשופר גדול לחירותנו. אבל היות ונצטווינו להביא פסוקים מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים, אנחנו פותחים ואומרים, אתה נגלת בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם, מן השמיים ישמעתם קולך ונגלת עליהם בערפלי טוהר, גם כל העולם כולו חל מפניך, ובריות בראשית חרדו ממך. בגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות, ותשמיעם את הוד קולך ודיברות קודשך מלהבות אש. בקולות וברקים עליהם נגלת, וכל שופר עליהם הופעת, ככתוב בתורתך, ויהי ביום השלישי, ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר. וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. אומרת התורה בפרשת יתרו, פרק ח' פסוק ט"ו, וכל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת כל ההר השן, ויער העם וינו, ויעמדו מרחוק. רבותיי, לא מוזכר פה מילה אחת שהר סיני היה פרחים, לא מוזכר פה מילה אחת שהר סיני היה עם ריח טוב. מוזכר פה קולות, ברקים, ענן כבד, מוזכר כל שופר הולך וחזק. אם אתם רוצים ללכת לרבינו בחיי, בפרשת יתרו, כותב רבינו בחיי, מה שנאמר בעזרת השם מחר ראש חודש, ההרים רקדו כאלים, גבעות כבני צאן, אומר רבינו בחיי, איננו משל. הר סיני והרים מסביב רקדו כמו אלים. אם הקדוש ברוך הוא מסתכל על הארץ, שנאמר המביט בארץ ותרעד, שהקדוש ברוך הוא יורד על הארץ, כל הרצפה רוקדת, הערים רקדו כאילים. הוא הנקרא בערבית, כך הוא כותב, זלזלה. אבל זה לא בערבית, שאלתי אנשים שיודעים ערבית. זה בפרסית. בפרסית קוראים לרעידת אדמה, קוראים
זלזלה.
זלזלה. או, אז זה המקור, המזול בפרסית. גם לפרסים יש להם טיל, קוראים לזה זלזל. זה גם כן על שם זה, כי מי שנופל על זה הוא נהיה פעמיים זל. בקיצור, אומר רבנו בחיי, הר סיני רקד כולו, הערים רקדו כאלים, איננו משל, אומר רבנו בחיי. כך היה במציאות ההר רקד, כי הקדוש ברוך הוא ירד על ההר. רבותיי, שימו לב, כל שופר, קולות, ברקים, ענן, חושך, ערפל, לפידים, אש עד השמיים, הכל עם ישראל רואה. בואו נלמד פסוקים בפרשת ואתחנן. אומרת התורה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. מה היה שם? ותקרבון ותעמדון תחת ההר, והר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל. וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים בתמונה אינכם רואים זולתי כל. רבותיי, מה היינו צריכים לעשות בחג השבועות? מה היינו צריכים לעשות בחג השבועות, בעזרת השם, ביום רביעי, 3,326 שנה למעמד הר סיני? מה היינו צריכים לעשות ביום הזה? להוציא שופר ולתקוע קולות וברקים, לא אחד. כל מי שיודע, כמו שכתוב בעצרות התעוררות, כל מי שיודע שופר, נא להביא לבית הכנסת. כולם יתקעו בבת אחת בשופרות, כל הבית כנסת ירעד. אי אפשר לעשות אש בחג. אי אפשר לעשות, אם זה יוצא בשבת זה בכלל בעיה. להדיק אש שתגיע עד למעלה בבית הכנסת. הנה, מעמד הר סיני, מסביב לבמה, להדיק אש. יזמינו את הכהן, הקדימה, הקדומס מילי משריושוסו. איך שמתחיל הקדומס, יעשו מדורה עד לב השמיים. אתה רוצה לשחזר את מעמד הר סיני? אתה שם פרחים, אתה שם שושנים, אתה מפזר פסמים. שחזור של מעמד הר סיני זה קולות וברקים. אני לא אומר שיביאו שם איזה חזיז ויפציצו את הבית הכנסת. אבל עם כל זה, אתה רוצה לשחזר, התורה אומרת לך איך נראה בית הכנסת. אנחנו לא עושים לא קולות ולא ברקים ולא שופרות ולא חושך ולא ענן ולא ערפל. מקשטים את בית הכנסת בקישוטים כל כך יפים, פרחים, דברים נהדרים שמקשטים את בית הכנסת. בא הרמב"ן, דברים ד' פסוק ת', רקנים, הרי זו מצוות עשה, כותב רבינו הרמב"ן, מכלל תרי"ג מצוות, לזכור ולהנחיל את העניין הזה של מעמד הר סיני. ואני מזהירך מאוד להישמר ולשמור עצמך, מאוד מאוד לזכור מאין באו אליך המצוות, שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו עיניך, הקולות והלפידים, את כבודו ואת גודלו ודברה שמעת מתוך האש, ותודיע את כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם. מה נסתבינו להנחיל? את הקולות ואת הלפידים ואת השופר ואת הברקים? מה אנחנו עושים בחג השבועות? מקשטים את בית הכנסת. מה מונח כאן ביסוד הזה? מה רצו כאן חז"ל להנחיל לנו בכל העניין הזה? כדי להבין את הדברים, בוא נציב עוד 2-3 שאלות ונוכל לגשת ליישוב הדברים. גמרא במסכת פסחים, דף ס"ח עמוד ב', רבי לזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב או אכילה ושתייה או יושב ושונה. אדם בחג הפסח יכול בבוקר להחליט, אני לא חוזר הביתה. אומר רבי לזר, אתה יכול לשבת בית הכנסת, גמרת את התפילה 10 בבוקר, אתה יושב עד צאת פסח, אתה יושב בבית הכנסת. או, אתה רוצה, אתה יכול ללכת הביתה לאכול ולשתות. רבי יהושע אומר, לא, חלקהו, חציו להשם וחציו לכם. חצי תשב בבית המדרש, וחצי תשב בסעודת החג. אמר רבי לזר, הכל מודים, דבעצרת באין ענה מלכם. גם אני שאני אומר, שאפשר לשבת בבית המדרש בחג הפסח מהתפילה ועצת החג, ואני אומר שאפשר לשבת בבית הכנסת מכניסת חג הסוכות ועצת החג, אני אבל מודה שבעצרת חייבים ללכת לאכול. הכל מודים לחייבים ללכת לאכול בעצרת. ממשיכה הגמרא ואומרת, מר ברי דרבינה, כולה שתה הווייתי בתעניתה. מר דרבינה, כל השנה כולה היה בתענית. הוא לא קיבל על עצמו את התענית, כי אסור לבן אדם לקבל על עצמו תענית בחג ושבת ויום טוב. המציאות היא, הוא יצא בבוקר לבית הכנסת, ונשאר בבית הכנסת עד מתי? עד צאת השבת. אז הוא ישב בתענית בשבת, וישב בתענית בראש השנה, בערב הוא אכל. יש דעה אומרת שהוא התענה בגלל שהוא חלם חלומות, לא ניכנס כרגע. אנחנו לוקחים את זה בפשיטות, הוא התענה כי הוא לא רצה, כל כך הוא התענק בתורה, אז הוא ישב ועסק בתורה. שלוש פעמים בשנה הוא הלך לאכול. מתי אומרת הגמרא? בעצרת, בפורים ובערב יום הכיפורים. על שתי דברים חז"ל מביאים מקור. פורים, שנאמר ימי משתה ושמחה. יש מקור. ערב יום הכיפורים, שנאמר ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. שואלים חז"ל בברכות, שואלים חז"ל שם במסכת פסחים, וכי בתשעה מטענים, ולא בעשרה מטענים, אלא כל האוכל בתשיעי, מלא וכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. יופי. עד בערב יום הכיפורים הוא אכל. דבר נוסף הוא אכל, בחג העצרת, אין פסוק. מה זה חג העצרת? יום קבלת התורה. אז למה אתה צריך לאכול ביום קבלת התורה? אומרת הגמרא, שלוש פעמים בשנה הוא לא התענה. רבותיי, מה מונח כאן? שימו לב את התאריכים. חג העצרת, יום קבלת התורה. ערב יום הכיפורים, יום קבלת לוחות שניות. פורים, מה זה? קימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם, אמרו מחזל, מה שקיבלנו בכפייה בחג השבועות, קיבלנו ברצון בימי הפורים. בשלושה ימים שקשורים לתורה, מר ברי דרבינה אכל. והשאלה מה מונח בזה? שאלה נפלאה נוספת, ראיתי השבוע בספר כתב סופר בפרשת משפטים. אומרת התורה פרק כ"ד פסוק י"א, ולצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. מי זה הצילי בני ישראל? אומר רש"י, נדב ואביהו ו70 הזקנים. רבותיי, 74 איש קיבלו כרטיס כניסה למעמד הר סיני. ואל משה אמר, עלה אליי אתה ואהרון, נדב, אביהו ו70 מזקני ישראל. 72 איש אכלו אחרי מעמד הר סיני. שואל הכתב סופר, ומה היה עם 599,926, מה איתם? הם לא אכלו ושתו, רק הצילי בני ישראל, רק הם אכלו ושתו. מה קרה? הוא שואל. מה קרה? אותם 72 שמכונים בתורה הצילי בני ישראל, האצילים שבעם ישראל, אכלו ושתו. מה עם השאר? הוא שואל. מה קרה להם שהם לא אכלו ולא שתו? שאלה נוספת, לפני שניגש ליישב את השאלות, כתוב בירושלמי במסכת ראש השנה, רב משאר שיהיה בשם רב אידי אומר, בכל הקורבנות של המועדים כתוב שעיר חטאת, בראש חודש כתוב שעיר עזים אחד חטאת, בפסח כתוב ושעיר חטאת אחד, בראש השנה כתוב ושעיר עזים אחד חטאת, ביום הכיפורים שעיר עזים אחד חטאת, רק בחג השבועות אין חטאת. למה? אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, מכיוון שקיבלתי עליך, קיבלתם עליכם עוד תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם ימיכם. קיבלתם עליכם עוד תורה, כאילו לא חטאתם ימיכם. רבותיי, מה קרה? מחילת אבונות, על מה ולמה מחילת אבונות ביום חג השבועות? מה קרה? קיבלתם עוד תורה, מוחקים לכם כאילו לא חטאתם ימיכם, לא כפרת אבונות, כאילו לא חטאתם ימיכם. בא רב לוי יצחק מברדיצ'ה בקדוש לוי, והוא מביא דבר נפלא ביותר. הוא אומר, תראה, אם חג השבועות הוא הבסיס לכל המועדים כולם, כי אז קיבלנו את התורה, חייב להיות שכל המועדים מחוברים לחג השבועות. זה שראש השנה מחובר, זה פשוט. במעמד הר סיני תקעו בשופר. אם תקעו בשופר, אז ממילא אתה מבין שהוא קשור לראש השנה. זה שהוא קשור לחג הסוכות, זה פשוט. כי הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית, זה כמו שהם ישבו תחת הסוכה בצילה דממנותה. חג הפסח מקובר לחג השבועות, זה פשוט. כי הרמב"ן כותב שזה ימי חול המועד ארוכים. אם זה ימי חול המועד ארוכים, אז זה מחבר אחד לשני. איזה חג היחיד שלא מופיע בחג השבועות? אומר רבי יצחק מברדיצ'ה, יום הכיפורים. באים חז"ל ואומרים לך, גם יום הכיפורים נמצא בחג השבועות. למה? אם אתה מקבל על עצמך עול תורה, אומרים חז"ל, כאילו לא חטאת מימיך, נמחה לך אבונות. כותב רב לוי יצחק מברדיצ'ב, ולמה הקדוש ברוך הוא נתן שזה יהיה יום מחילת אבונות? כי הרי זה נאמר בתגמרא במסכת תענית דף חו"ב, וביום חתונתו זה מעמד הר סיני. מה מקבל החתן ביום שהוא מתחתן? אומרים חז"ל, חתן שמתחתן, מוחלים לו על כל אבונותיו. כשם שמוחלים לחתן, מוחלים גם לכלה. יוצא שחג השבועות, אומר רב יצחק מברדיצ'וב, זה יום שעם ישראל התחתן עם הקדוש ברוך הוא, היה יום הנישואים, ויום הנישואים הוא יום כפרת אבונות. רבותיי, עד כאן ההקדמה, הגענו לליבה של העניין. למה היא הכי ארוכה? 176 פסוקים. למה זה הכי ארוך? כי זה בא לפני חג השבועות, יהיה לך מה לעשות כל הלילה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה יש בעולם? כן. נו, אז מה הבעיה? איך יצא לך לעולם 176? עם אבב, כן, יכול להיות. לעולם. נו. אז מה זה קשור לעולם 176? יש קשר בין אחד לשני? יכול להיות. ולכן בגלל שיש קשר אז מה? אז למה זה הפרשה הארוכה ביותר? חוק לעולם. אז מה, לכן זה חוק שיצא 176? יכול להיות. אבל בכלל צריך לדעת מי סידר את הפרשיות האלה. אתה כבר יודע מי סידר את זה. מי קבע שזה 176 פסוקים, אתה יודע? אני יודע שראית, אבל מי קבע את זה, אתה יודע? למה פה יש 50 פסוקים, 176 פסוקים? בימי עזרא הסופר היו קוראים את ספר התורה לשלוש שנים. אז פרשת נשוא לא הייתה 176 פסוקים. אז חוק לעולם לא רלוונטי. חוק לעולם היה במשך ארבעה שבתות נהיה חוק לעולם. כי פרשת נשוא קראו אותה על פני חודש וחצי מימי עזרא. אחר כך צמצמו את זה לשנה שלמה. אז זה לא יכול להיות שחוק לעולם זה הגימטריה של זה. נחשוב על זה בעזרת השם. טוב. רבותיי, מה?
ההקבלה ליום החתונה, מוכנים לחתן?
כן, אבל מוכנים לחתן זה לא רק לחתן, גם לכלה. בוודאי שמוכנים לכלה. מה, אתה משאיר אותה עם העבירות שלה? מה קרה? אם אשתו כגופו, אז באותו רגע שהוא מקבל יתרת אפס, היא לא יכולה להביא חבילות מהבית. כולם באפס. טוב, זה לא אני, קדושת לוי אומר את זה. לא ייתכן שיהיה מכילה, תראה בכל ההזמנות ששולחים, כתוב, היום הזה הוא יום כיום הכיפורים עבורי, אנא מכלי על כל דבר שיש לך עליי. כך שולחים הקלות אחת לשנייה. טוב, רבותיי, אני רוצה להגיע לחג השבועות, במבט בסייעתא דשמיא, שאת הרעיון ראיתי בספר מעיין המועד, במערכות חג השבועות, וממנו בעזרת השם להתחיל לחבר את הדברים. כולנו ברוך השם זכינו להקים בתים, ברוך השם בסייעתא דשמיא, ומי שעדיין לא זכה, נברך אותו כאן מהמקום הזה, שעשתה בעזרת השם, כולם ימצאו את זיווגם משורש נשמתם, ותחיזו ביחד אמן ואמן. או, בעזר השם. יום הנישואים הוא יום הכי שמח אצל החתן והכלה. הכי שמח, אצל ההורים קצת פחות, אבל ודאי שאצל החתן והכלה, זה היום השמח ביותר. ודאי שההורים גם שמחים, מחתים, אבל אחרי זה אם יש להם, אחרי החתונה צריך להתחיל לטפל בחובות. אבל כמובן שהשמחה גואה ועולה וכולם מחתנים לחתן ילדים, ברוך השם, עם החובות ועם הכל, אין עושר יותר גדול לאבא מלהוביל את הילדים של אבא ואמא, להוביל את הילדים לחופה. רבותיי, ראיתם פעם זוג צעיר כמה הוא שמח בחתונה? ברוך השם, החתן ניסה על כפי החברים שלו, עם הידיים, ימינה ושמאלה, וכולם מבסוט, ומחייך, ועושים לו תמונות, ורוקדים לפניו, הוא מאוזן לאוזן, הקלה, ברוך השם, בלונים ועניינים, כולם שמחים ושמחים. רבותיי, מישהו יכול להסביר על מה השמחה הזאת? מה השמחה? בסך הכל בן אדם כמו שכתוב בפסוק, רחיים על צברו. אתה שמח, מה שנקרא, שבוע שלם השמחה. אחרי שבוע, אתה שוכר דירה, 2,500 שקל שכירת דירה, אם זה במחסן או בכלוב מתחת לאדמה, 2,000 שקל. אם זה ליד פח הזבל, 1,500 שקל. 1,500 שקל גם צריכים להביא. 1,500 שקל צריכים להביא, וארנונה צריך לשלם, ומיסים צריכים לשלם, וחשמל צריך לשלם, ומים צריך לשלם, והכל צריך לשלם. מאיפה? מאיפה? הולכים לקנות דירה, ברוך השם. יודעים כמה הולך לקנות דירה? אפולה. כמה? 400,000 שקל. צריך לשלם את זה. צריכים לשלם את הדבר הזה. כמה זה 400 שקל? זה התחייבות של אלפי שש שקלים למשך שנים. אתה מתחייב. משכנתה על הראש שלך. האישה אמנם לא התחייבה בכתובה, אבל המציאות היא שהיא מתחתנת, היא צריכה לחבס ולגהץ, וצריכה לנקות את הבית, וצריכה לעשות את כל מה שאישה צריכה לעשות, ולגדל ילדים. רבותיי, להתחתן זה קבלת עול. מה היה הבחור לפני החתונה? ציפור דרור, ברוך השם, היה בישיבה, היה ער עד 2 בלילה, רוצה הולך לישון ב-2, רוצה הולך לישון ב-3, רוצה לישון ב-12, ב-7 קם לתפילה, גומר את התפילה 8:30, מחכה לו במטבח, אוכל ברוך השם, לחם, מלפונים, עגבניות, הוא לא משלם שום דבר, מבסוט ברוך השם, ההורים שלו יש להם דאגה לשלם את הכניסה לישיבה, הבחורה ברוך השם בבית יש לה אוכל, הכל מגיע, את הסמינר ההורים משלמים, שום דאגות, הכל מה שנקרא בראש נקי, נכנסים השתיים לתור בריכה עד הגרון ומבסוטים. ממה אתה מבסוט כל כך? מה קרה? ראית פעם מישהו שנכנס לחובות של 100,000 דולר מבסוט? ממה אתה מבסוט כל כך? אז כולנו מבינים ששמים את כל העניינים של העול בצד וכרגע שמחים בדבר אחד. מה שמחים? ברוך השם, איש ואישה זוכים להקים בית בישראל. זוכים לבנות בית בישראל. זו החתונה. רבותיי, חולפת שנה. יש יום שנקרא יום השנה לנישואים. יום שנה לנישואים. כל אחד ואחד לפום דרגי דילי. יש בני אדם שאין בידם אפשרויות כלכליות. אז מה הם עושים? האישה אומרת, ברוך השם, היום חיי חתונה, אני אעשה לבעלי מאכל מיוחד. יחזור מהכולל, יחכה לו שם, אני יודע, מאכל שהוא אוהב. מה זה? הרבנית, מה קרה? מוישה, בני שנה התחתנו, אתה לא זוכר? קניתי, עשיתי לך פרגיות מלאות באורז, ברוך השם. איזה יופי, יום החתונה. יש אנשים, עושים, הגדילו לעשות, יוצאים לוויקנד, מה שנקרא. 3 ימים, חופש, מה שנקרא, לנוח אחרי שנה שלמה, הולכים לנוח 3 ימים. יש כאלה, נוסעים לכותל המערבי, נוסעים להודות לקדוש ברוך הוא, ברוך השם, חלפה שנה, הם עדיין מחזיקים מעמד, הולכים להודות לקדוש ברוך הוא, אחרי שנה. כל שנה, הבעל קונה לאישה תשורה, האישה קונה לבעל תשורה, כל אחד לפי דרגי דילי. יום השנה זה יום מסוגל, כולם זוכרים את היום הזה. אין אישה שלא תזכור את יום הנישואים, אין בעל שלא יזכור, ואם הבעל ישכח, האישה תזכיר לו, אין לו מה לדאוג. אף פעם יום הנישואים לא נשכח. יום הולדת יכול להיות, יום הנישואים לא נשכח. רבותיי, מה זוכרים ביום הנישואים? מה הדבר שזוכרים ביום הנישואים? ישנם בני אדם, וצר להגיד, שמעדיפים לשכוח את יום הנישואים. ישנם בני אדם כאלה, רחמנא ליצלן, תגיד להם, התחתנו, אל תזכיר לי, התחתנו, עזוב אותי. עזוב, פעם הזמינו אותי לאחד, עשה חתונת הכסף, אתם יודעים, יש מושג של חתונת הכסף. אחרי 25 שנה עושים חתונת הכסף, אחרי 50 שנה עושים חתונת הזהב. 75 שנה, חתונת הפלטינה. 100 שנה זה חתונת השיש, זה כבר, זה החתונה האחרונה. בקיצור, 25 שנה חתונת הכסף. רבותיי, אחד מצלצל אליי, הוא אומר, אתה מוזמן לעשות דברים בחתונת הכסף. אומר לו, איזה כסף? מה קרה לך אתה? לא רואה את החתונה שלך, כמה עבר? 7 שנים? אומר, לא, 10 שנים. אמרת לו, 10 שנים, אז מה זה חתונת הכסף? הוא אומר, אדוני, כתוב בחזל, קושי השיעבוד ישלים. ברוך השם, בשבילי כאילו עברו כבר 25 שנה. יש הרבה אנשים שיום החתונה שלהם יש כאלה ששמחים, ויש כאלה שלהפך, רחמנא ליצלן. לא שמחים, מעדיפים לשכוח את זה. רבותיי, ביום רביעי הוא יום החתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא לפני 3,326 שנה. אומרים לנו חז"ל, אנחנו לא זוכרים את המשכנתה. ולא זוכים את השיעבודים, ולא זוכים את הקולות, ולא את השופרות, ולא את הלפידים, ולא את האש. את מה אנחנו זוכרים? אנחנו זוכרים את הפרחים, אנחנו זוכרים את הבושם. ביום החתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מתייחסים לחובות, אנחנו צריכים להביע עד כמה אנחנו שמחים בחתונה הזאת. איך תשמח? אומר מר ברד רבינה, כל השנה אני בתענית, כל השנה. שלוש פעמים בשנה שקשורים לתורה, אני שמח. מתי אני שמח? בעצרת יום מתן תורה, בערב יום הכיפורים, יום קבלת לוחות שניות, ובימי הפורים קימלו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. זה השמחה שיש לי בקבלת התורה. אם חס וחלילה אני עצום ביום הזה, יגידו שאני עצוב על כך שקיבלנו את התורה. אני רוצה להראות עד כמה אני שמח בקבלת התורה. אמר רבי אליעזר, הכל מודים ובעצרת בעיננה מלכם. למה? אומר רש"י במקום, להראות שאנחנו שמחים ומרוצים, ללמד אותנו שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתנה בו תורה. איך תוכיח שאתה מרוצה? באכילה ושתייה. בא מהר"ל בגור אריה ושואל, חז"ל אומרים בשבת דף ח', קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. אומרים חז"ל, קיבלו את התורה בכפייה, אבל לאחר מכן כשהגיע ימי הפורים קיבלו את זה מאהבה. מאיפה אתה יודע שקיבלו מאהבה? אומר הכתב סופר, אתה יודע איפה? כי מרדכי תיקן ימי משתה ושמחה. למה הוא תיקן ימי משתה ושמחה? להראות לך עד כמה הם היו מרוצים מקבול הסטוירו. רבותיי, אומר הגור אריה, מאיפה אתה יודע אם אתה מרוצה או לא? אם אתה מבקש עוד, סימן שאתה מרוצה. אם מרדכי היהודי הוסיף עוד מצוות, משלוח מנות, מתנות לאביונים, אתה מוסיף עוד מצוות שמן שאתה מרוצה. אם אתה לא מרוצה, אתה מחפש להוריד מהמצוות. אומר הכתב סופר, רבותיי, מרדכי תיקן ימי בשתי ושמחה, להראות עד כמה אנחנו מרוצים מקבלת התורה. אומר הכתב סופר, עם ישראל קפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית. למה? אומר תוספות, כי הוא פחד שמא יראו את האש הגדולה ויברחו. אומר עם חז"ל, קבלת תורה שבכתב קיבלו בשמחה, אבל תוירו שבעל פה הם לא קיבלו בשמחה, היו צריכים לקפות עליהם הר כגיגית. אומר הכתב סופר, לאף אחד מעם ישראל לא היה תאבון לאכול באותו חג השבועות. למה? בגלל קופו עליהם הר כגיגיס. 72 אנשים שמחו ביום הזה בשמחו גדולו. מי היו? ולהציל לבני ישראל לא שולח יודוי. מה הם עשו? אכלו ושתו מתוך שמחה. תודה רבה שנתת לנו את התורה. אומר לכתב סופר, הם לא היו צריכים שישימו עליהם הר כגיגית. למה? הם כל כך שמחו בקבול הסטוירו. רבוי סי, אם אלה פני הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נקרא רמב"ן, פלא מופלא של רמב"ן בפרשת משפטים. ויאכלו וישתו, כותב הרמב"ן, שעשו שמחה ויונטב, כי כן חויבו לשמוח בקבול הסטוירו, כותב הרמב"ן. כאשר ציבו בכתובום, בפרשת כי טובוי, את כל דברי התורה הזאת על האבנים, וסובחת שלומים, ואוכלת שום, וסומחת לפני השם אלוקיך. וכתיב בשלמה, החוכמה והמדע נתון לך, מיד ויבוא ירושלים, ויעשה משתה לכל עבדיו. אומר רבי אליעזר, מכאן שאוי סמסעודו לגומרו של תוירו. גמרת מסכת, אתה חוגג. כותב הרמב"ן, ואף כאן, ויעלו עולות להשם, ויאכלו וישתו לפני השם ביום ההוא, בשמחו גדולו. למה? כיום חתונת התורה כן עשו. היה כאן יום של חתונה עם הקדוש ברוך הוא. בחתונה אוכלים ושותים ושמחים. מי עשה את זה? 72 איש מכל עם ישראל, ויאכלו וישתו. הם שמחו בקבול הסטוירו. רבותיי, מאיפה אנחנו יודעים אם שמחים או לא? ביום רביעי הבא, בעזרת השם חג השבועות, הוא יום מבחן אם שמחים או לא. ברוך השם, כולם אוכלים גבינה, כולם יאכלו בשר, כולם יאכלו דברים טובים, בסייעתא דשמיא. זה יוכיח לכולם, חג השבועות אין לכם, אין להשם. הכל מוידו דבעצרת באין ענה מלכם. חייבים לטעום, חייבים לאכול, אומר מה ברבינה, להראות שאני מרוצה בקבול הסטוירו. לולה דמסטפינה, הייתי אומר שצריכים להוכיח עוד משהו. בכל יום נישואים שאתה חוגג עם אשתך, אין מצב כזה שאתה בא הביתה ולא מביא מתנה. אין מצב כזה. אם אתה לא מביא מתנה, יזכירו לך את יום הנישואים הזה עד שתביא את המתנה. אין מצב כזה שתבוא הביתה בלי מתנה, אין חיה כזאת. זה לא צריך להיות שכל פעם תביא אוטו חדש, אבל אתה יכול להביא כל פעם משהו, איזו שורה קטנה, רק תשומת לב, לא חייבי לקנות, אני יודע מדינה. משהו קטן. רבותיי, מאיפה אתה יודע אם אתה מרוצה מהנישואים או לא? אתה מביא מתנה, סימן שאתה מרוצה. האלשך הקדוש מביא על זה פסוק, ובזה בעזר השם נסיים. כותב האלשך, כי לוויית חנם לראשיך וענקים לגרגרותיך. משל למעדובר דוימה, משל למלך אחד ששם שר אחד בתוך הכלא, שם בכלא שר, כל אדם שנכנס שם לכלא מהבחירים היו קושרים לו על הידיים אזיקים, אבל כל אזיק היה מלמטה כדור ברזל כזה, כדור ברזל. יש היום מי שאמר לי בתאילנד, זה עד היום ככה, קושרים את הידיים ואת הרגליים בכדורי ברזל. אתה לא יכול להרים את הידיים, כל כזה כדור 25 קילו. אתה רוצה להרים את היד שלך לצאת להזיז משהו בראש, אתה מרים 25 קילו. אין לך כוח להרים, אתה משאיר את הידיים שלך. אחד שמרים כל היום, יוצא מהכלא, יכול להיות פרסומת לרב בריח. הוא נהיה כזה מין דבר. גם ברגליים קשור 25 קילו, אתה לא יכול להזיז את הרגליים שלך בכלל. באו השרים לבקר אותו, אומרת, חבר'ה, תעשו לי טובה, חברים שלי, אתם אוהבים אותי, תעשו טובה. יבואו ימים, גם אתם תשבו פה, כל פעם נכנס מישהו אחר. תעשו טובה. יושבים, יושבים, זה לא נורא, אבל את העסיקים האלה, את הכדורים, תורידו ממני. לא יכול עם זה, תורידו. אמרו לו, אי אפשר, יש מצלמות, רואים, אי אפשר. אומר, לא ביקשתי להוריד, תביאו מפלסטיק. תביאו כדורים מפלסטיק, תשימו פלסטיק מגומי, שלא ישקול 25, ישקול 200 גרם, נרים את זה ברגע. אמרו לו, אבל יראו במצלמות שאתה מרים את זה ברגע, יחשילו לחשוד. אומר, אל תדאג, אני ארים לאט לאט. אבל תורידו את זה ממני. אומר, אל שיח הקדוש, זה איפה בעזיקים. אבל אומר, תאר לעצמך, נכנסת קלה לבית של מיליונרים. מיליונרים! מיליונדים הם שווים. נכנסת קלה חדשה למשפחה, באה חמותה, אומרת לה, קלתי היקרה. אני לא יודעת איזה טעם יש לך בתכשיטים, זה לא הטעם שלי, טעם שלך. לכי לחנות תכשיטים, הנה הכרטיס אשראי, תגהצי כמה שבא לך. בכמה? כמה שאת רוצה. עד רבע מיליון שקל לא מצפצף המכשיר. יכולה. ברבע מיליון יצפצף, ניתן אישור. אם עבר, ניתן אישור גם מעבר לזה. רבע מיליון שקל. וכל בני ברק אין כזה תחנות תכשיטים. נוסעת לבורסה. בורסה לשמה, יש שם אחד, בן פורת יוסף תכשיטים, זהב עם ילומים, משהו. נכנסת לחנות, קונה שם תכשיט, אומרת, ילדה, כמה כסף הבאת? כמו בקיוס, שואלים את הילד, כמה כסף יש לך? מה אתה רוצה? מסטיק או טופי? אומרת, יש לי כרטיס אשראי, תראי איזה כרטיס אשראי. פלטיניום, וואה, בן פורת יוסף, יופי, בכמה כסף, אין השמיים עם הגבול, תתחילו להוציא את הסחורה, כמה, 100,000 שקל, 200,000, לא, כמה שאתם רוצים, מה את רוצה, סט, גם לצבא, גם לזה, גם פעמונים, הכל שיהיה, הכל בסדר, רוצה את כל הסוגים, בראבו, מוציאים לתכשיטים, מראים לשם, יש ענק לצבא, 800 גרם זהב, הכל עם ילומים, 40,000 דולר, 800 גרם זהב, על היד עוד חצי קילו זהב, עם ילומים. עגילים גם כן, כמה גרמים עם ילומים. כמה זה? 220,000 שקל. בבקשה, תגהצו. בראבו, מודדת את זה, עומדת מול המראה, מתאים לה משהו במפורט יוסף. יופי, אורזים לה את זה, מעבירים, עובר בשלום, יוצאת החוצה. ניגשת אליה אישה אחת, אומר, ילדה, תגידי, את שבויה? מכן, למה? מי קונה תכשיט 800 גרם? אתה יודעת מה זה 800 גרם על הגרון? בעוד 4 שנים יש לך לומבגו. מה קרה לך? מי הולך עם כזה תכשיט על הגרון? מה קרה לכם? שמים תכשיט דקי כזה על הגרון? מה, את הולכת עם הזיקים? חצי קילו זהב על הידיים? עוד שנה ילד, 303 קילו, עוד חצי קילו תכשיט. מה קרה לך? מה, מה? בשביל מה את צריכה את זה? תהי בת 70, את בן כה מתכופפת, אז היא עוד קצת. מה עכשיו? מה קרה בגיל הזה? מה קרה לך? אומרת לה ילדה, אמא שלי אמרה לי, שתכשיטים לא שוקלים. תכשיטים אתה לא מרגיש, זה 800 גרם, זה קילו וחצי, זה 2 קילו, לא מרגישים. היא אמרה לה, את יכולה לקחת איזה תכשיט שאת רוצה, תכשיטים לא מרגישים. אומר אלשך הקודש במשלי, כי לוויית חנם לראשך וענקים לגרגרותיך. התכשיטים שלנו, המצוות שלנו זה לוויית חן. התכשיטים שלנו זה ענק לצוואר. יש אנשים שהמצוות בשבילהם זה אזיקים. אומרים, תוריד, תוריד את זה, תשים לי דמה. קשה לו עם האזיקים. אבל יש אנשים שהמצוות, מה הם בשבילם? זה תכשיטים. הם אומרים, תשים משקל, לא אכפת לו, תשים עוד, עוד, הוא לא מפחד. מרדכי היהודי קימו וקיבלו היהודים מאהבה, מאיפה יודעים שזה מאהבה? אומר מרדכי, מאהבה, אני מאמיס עוד. מתון אסתיו יוינים, אני מאמיס עוד ימי משתה ושמחה, קריאס מגילה, מחייס המולק. עוד מצוות, תביא, עוד, עוד. יש עוד. אם יש עוד, זה סימן שמה זה? זה מאהבה, קיבלו את הדברים מאהבה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא. רבותיי, נסיים רק בדברי חז"ל, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים. כותב השל"ה הקדוש, שחג השבועות הוא יום דין של תוירו. פעם הבאנו את כל הדברים שלו, לא נחזור, רק שנדע את היסוד הזה. הוא יום דין, כמו שיש בראש השנה, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצור, מי לא בקיצור, מי יעני ומי יעשיר, בחיים גשמיים. אותו דבר יש גם בחיים רוחניים. חיים רוחניים, יש אנשים שבאים לשיעור חיים, מחכים לשיעור. ברוך השם, הגיע השיעור, 19:00, רצים לדף היומי. עוזבים את הבית כמו טייפון, רצים לשיעור. שיעור! מהבוקר הוא כבר מחכה ל19:00. יש אנשים מגיעים לשיעור כמו אדם שכפאו שד. באים לשיעור כי האישה אומרת לו, משה, לך לשיעור, משה! לך לשיעור, לא יקבלו את הבן שלו לחיידר אם אתה לא הולך לשיעור. לך לשיעור! הוא הולך לשיעור מסכן. אומר, למה השעון עומד? הקסיו הזה עומד. לא זז! הוא לא מגיע פה, הוא לא זז השיעור. עד שמגיע רבי חנניה בן הקשיא הגואל. חוזר לו החיוך על הפנים. כל השיעור! רבותיי, האדם הזה חי אבל בשיעור הוא מת. הוא מת רבותיי. יש מי יחיה ויש מי ימות. הוא חי, הולך על שתיים ונושם, אבל הוא מגיע לשיעור ומת. רחמנא ליצלן. מי יעני ומי יעשיר. יש בני אדם, לומדים תורה, נהיים עשירים. לומדים תורה, זוכים לחדש. עשירים מופלגים. טוב לי תורה, ספיחו מאלף עשור וחסף. יש עניים, עניים מרודים. אין להם מה להגיד, כתוב בגאון מווילנה. נותנים לבן אדם אחרי מותו לדבר 180 יום רצוף בגן עדן. אחרי שהוא גומר את כל התהליך של הזיכוך, מגיע לעולם הבא, כרטיס כניסה, מוישה, בום עליכם, עברת את הגיהנום, הגעת, בבקשה. 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בפסמים. אומר הגאון מווילנה, נותנים לך 6 חודשים לדבר ברמקול. מי יושב? אברהם אבינו, יצחק, ינקל, מוישה, אהרון, יוסף ודוד. יושבים כל השבטים, כאן כל התנאים, ואתה אומר, עומר, אביי, אביי אומר, רגע, מה אמרתי? בוא תסביר רגע, מה אמרתי? בוא תסביר. אתה יושב שם, אתה מתחיל לדבר, אתה אומר, נו, תתחילו לשיר, תעשו טובה. תעשו טובה, תתחילו לשיר. תנו לי לרדת מבו. מה לרדת? אתה יכול לדבר עצוב 180 יום, דבר צפוף, שדר, שדר. ותעשה טובה, תשירו, תשירו. תעשו טובה, תשירו. רבותיי, ישנם אנשים עולים למעלה אחרי 120 שנה, 15 גמרו להגיד את כל מה שיש להם. זהו מן, זה הכל. אם אני אזכר בדרך, אני אגיד לכם הלאה. כרגע לא נזכר יותר. רבותיי, זה מי אני, עניים. חיים כאן 100 שנה, אין להם ממה לבוא למעלה. עניים מרודים. אומר השל"ה הקדוש בחג השבועות, נידונים מי יחיה ומי ימות. מי בקיצו, מי לא בקיצו. כולנו יכולים לקבל חיים בחג השבועות. כולנו יכולים לקבל עשירות בחג השבועות. רבותיי, לא רק אנחנו, הילדים שלנו, הנכדים שלנו. כמה ילדים אין להם טעם בתוירו, אין להם שום טעם, יושבים בכיתה, לא מבינים מה נגד מה, מחכים לצלצול כל הזמן. הם רק מחכים שיבוא הצלצול שיגאל אותם האיסורים הנוראים. אין להם שום טעם בתורה. כמה דמעות שלנו ביום הזה יכולים לחלץ אותם, לתת להם טעם שהתוירו מתוק או מדבש ולא יפצופים. אין דבר יותר מתוק מזה, אין דבר יותר ערב מזה, מאשר תוירו. כל זה נידון בחג השבועות. יזכנו הקדוש ברוך הוא כל אחד ואחד מאיתנו, שנזכה ביום הגדול והקדוש הזה, לבטא את אהבתנו בתוירו, באכילה ובשתייה ובתוספת של מצוות. לכוון בתפילה על והר אבנו השם אלוהיכנו את דיברת ראש חובפינו, והתורה שתהיה ערבה לנו ולבנינו ולבני בנינו עד עולם, עד שנזכה בעזר השם לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.